רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום ואחר הצהריים. שלום ואחר הצהריים טובים. אני ענבר אם. אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בחמש אחר הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, חפשו סקיני מינוס, כנסו, סמנו עוקב לקבלת תכנים נוספים ודרגו אותנו חמישה כוכבים. היום, 552 באוקטובר, אנחנו עדיין מחכים ל-59 אחים ואחיות שלנו שעדיין חטופים בעזה. אנחנו מחכים שכולם יחזרו הביתה, לא נוותר עד השבת החטוף האחרון. מה טראמפ בעצם מנסה להשיג עם מדיניות המכסים שלו? טראמפ נבחר על ההבטחה להחזיר יצור לארצות הברית. במשך שנים, מפעלים עברו למזרח בגלל עלויות נמוכות יותר, בעיקר בשל היעדר חוקי הגנה של עובדים באופן אבסורדי. בארצות הברית יש חוקי הגנה, ולכן לייצר בארצות הברית הרבה יותר יקר, כמו בכל מדינות המערב. במקום לפעול בדרכים מסורתיות, שהיו נתקלות בהתנגדות מצד איגודים ובירוקרטיה, טראמפ פעל כמו טראמפ ויצר זעזוע במערכת דרך הטלת מכסים דרמטית. אני רוצה שתחשבו רגע עלינו. כל פעם שעולה שר חינוך חדש, הוא מנסה לעשות איזושהי רפורמה, וזה לא משנה אם הוא בא מהשמאל או מהימין. מה שקורה, ברגע שהוא מנסה לעשות רפורמה, ישר קמים ועדי עובדים, יפה בן דוד, רן ארז, וישר חוסמים לו את הרפורמה. אם טראמפ היה עושה את זה בדרכים המקובלות, זה היה אותו דבר. ולכן, מה שהוא עשה, הוא עשה את זה בצורה כל כך דרמטית. אחרי אפטר שוק, שכולם התחילו קצת להתאושש, כבר 75 מדינות פנו אליו למסע ומתן. הלילה טראמפ הודיע שהוא בעצם עוצר את רפורמת המכסים ל-90 יום, כולם ישלמו רק 10%, חוץ מסין שתמשיך לשלם 125%. העניין הוא שהמדיניות הפתאומית הזאת וההתנהגות כמו פיל בחנות חרסינה גרמה לאובדן של כ-11 טריליון דולר בשווקים. ועכשיו, הלילה, עם ההודעה על עצירת הרפורמה המקיפה, השווקים החלו להתאושש בחזרה. מה זה אומר לנו, כן? אני חושבת שאנחנו צריכים להבין, עוד פעם, שהשקעה בשוק ההון זה לא, או ירידות בשוק ההון לצורך העניין, זה לא בג, זה פיצ'ר. וצריך סבלנות ואורך רוח. למשקיעים לטווח ארוך מומלץ להישאר בשוק. הוצאת הכספים גורמת להפסד שלוש פעמים. פעם אחת, כי מימשתם הפסד. פעם שנייה, השקעה באפיקים שלא יחזירו לעולם את ההפסד. ופעם שלישית, החמצת עליות עתידיות. כי עד שתיכנסו, השוק כבר עלה. אז אני חושבת שאפילו דווקא עכשיו, יצא קצת רוח מהשוק, התפוצץ הבלון, זה אפילו הזדמנות להיכנס. אבל מי שנכנס, קחו בחשבון שבתקופה הקרובה עוד יהיו תנודתיות. השוק עוד יכול לרדת. אל תנסו לתזמן את השוק. אם אתם נכנסים עכשיו, זה לטווח ארוך. תהיו סבלניים. כל הנאמר להעיל אינו ייעוץ השקעות, כל פעולה שהיא על אחריותכם בלבד. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה אני אהיה עם האורח שלי.
שתיעלם את רואה הפסטיבלים, ילבלבו שירי אהבתי. אני יכול לשמוח איך שבא לי, וזהו זה החג האמיתי. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. יש לי יום יום חג, יש לי חג. שש יודעים פתאום לקרוא, והאופה אופה לי את הלחם, וזהו זה החג בהדרום. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. הללויה בגלל דברים כאלה, הללויה אני עדיין שם. הללויה יום יום ואיזה פלא, הללויה לחג שלא נגמר. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום. יש לי יום יום חג, הללויה. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג,
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
היום הזמנתי את שוהם לוי, בעלים של Creative Value, משרד יחסי ציבור, מפיק ויועץ פודקאסטים עם ניסיון של שנים, לדבר על כל נושא הפודקאסטים, כי בתקופה האחרונה כל מי שהוא משהו עושה פודקאסט. אז שלום שוהם.
שלום, שלום.
איזה כיף שהגעת.
תודה רבה, כיף גם לי, כיף גדול, כיף ענק.
אז באמת, כמו שהתחלתי להגיד, בתקופה האחרונה, כמעט כל אחד קם בבוקר ומחליט שהוא פותח פודקאסט. זה יכול להיות פודקאסט עם תוכן, וזה יכול להיות סתם בידור ובשביל הכיף, אבל כל אחד שרוצה להביע את דעתו פותח פודקאסט, וזה נהיה הדבר הכי חם, אני חושבת. והזמנתי אותך היום כדי שנדבר על זה, וגם נדבר על כל כאילו, איך להפוך, אם מי שרוצה לעשות פודקאסט, אז איך להפוך את זה לוויראלי, מה הדבר שצריך לעשות, וגם כמובן, איך פותחים פודקאסט, איך זה, למה כדאי לפתוח פודקאסט, וכל הדבר הזה שנדבר עליו היום.
אז בואי נתחיל אפילו בלמה כדאי, וזה מתחבר לתוכנית שלך של הסקיני מינוס, שבעצם את רוצה לעזור למשפחות להרוויח יותר, להכניס יותר. אז בעצם, בוא נגיד שמשפחה היא מחליטה לעשות עוד איזה משהו צודי, היא רוצה להשקיע בזה קצת כסף בציוד, אולי גם בצילום, היא מחליטה ללכת על זה בגדול. אז אם היא תבחר נושא שהיא קודם כל אוהבת והיא מאמינה בו, וגם שיכול לתת ערך מסוים לאנשים, והערך הזה יכול להיות בידור, הנאה, ידע, לימוד, הערך הזה יכול להיות רב גוני וכמובן יכול להיות כולם ביחד, יכול שהיא תצליח למתג את עצמה, להכניס מזה כסף, אולי או חסויות, או להקים סביב זה עסק. אז זה כאילו איזשהו מניע שיש לי בכלל בעולם יצור התוכן, גם באינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק. העולם של יצור תוכן הוא מייצר אנשים מיתוג, הוא מייצר להם ערך, כאילו גם לבן אדם שעושה את זה, וגם הוא למעשה מקדם עסקים. אז המוטיבציה שהרבה מאוד רוצים להיות יזמים ובעלי עסקים, ויש גם חוק של אנשים שאומרים, אני אתחיל פודקאסט, ואולי בסוף זה יהפוך להיות עסק ואיזשהו אירוע, אבל העולם הולך להיות, ונהיה יותר קשה. זאת אומרת, אם נסתכל קצת אחורה, אז הפודקאסטים ממש התחילו לעלות פה ב-2018-2019, ואז כמעט כל מטטה שירה קיבל מאות או אלפי ועשרות אלפי הזנות, ועכשיו כבר נכנסה התחרות, ובדרך הפודקאסטים עברו לוידאו, שגם יש איזושהי אבולוציה.
אני רוצה לשאול אותך, אתה איש יחסי ציבור, אז איך בכלל הגעת אתה מיחסי ציבור לפודקאסט?
האמת שזה מאוד מעניין. כאילו, אני עושה, עד היום אני משלב את היחסי ציבור עם הפודקאסטים, ובעצם פודקאסטים זה מוצר או משהו בתוך עולם יחסי הציבור. אז קרה משהו מאוד מאוד מעניין. אנחנו, אם נסתכל רגע על העיתונות, אז העיתונות וגם הטלוויזיה היא הופכת להיות גם יותר קשוחה, היא בעצמה נמצאת בהישרדות, ובכלל העיתונים נגיד מצטמצמים, יש אולי לפעמים יותר כלי תקשורת, יותר אתרים, אבל הרבה מאוד, מצאתי מצב שבו הרבה מאוד נושאים שהיו מעניינים לקוחות שלי או חברות, הם היו נושאים שהם לא חדשותיים, או נושאים שהעיתונות אומרת שהם לא מעניינים, אבל אני בלב שלי אני יודע שהם מעניינים. ולא היה לאן להביא אותם. עכשיו, נכון, אפשר לכתוב את הפוסטים בפייסבוק, אפשר לעשות כל מיני דברים, עניין הוא, אבל כל הפלטפורמות האלה לא מאפשרות לך להביא לידי ביטוי תוכן שהוא ארוך, כאילו כמו תוכנית פה רדיו, הם לא אפשרו לך. והפודקאסט, אני חושב שזה פעם ראשונה, שיכולת להביא נושאים ארוכים ועמוקים, ולדון בהם לאורך זמן, ושאנשים יאזינו. גם עכשיו אתה רואה כתבת מוסף של 4,000 מילה, של 5,000 מילה, לא משנה, זה בעיתון או זה באתר אינטרנט, מעטים האנשים שקוראים את זה עד הסוף. לעומת זאת, כשזה בשמע וזה בווידאו, יש הרבה יותר, נכון שלא כולם נשארים לסוף, ככל שאני עושה את זה יותר רוח, אינטשו. אני אסתכל בעולם הפודקאסט, נגיד את ג'ו רוגן, שהוא הפודקאסטר המוביל בעולם, יש לו רעיונות של 3 שעות.
וואו.
הוא ראיין את טראמפ וראיין את אילון מאסק 3 שעות.
וואו, ואנשים
כן, הזינו, אתה רואה גם בתגובות אחרי זה, נגיד זה, פה, זה פרקים שהיו להם רק ביוטיוב, אלפי תגובות, רק תגובות, ורואים גם את האזנות, זה או עשרות מיליונים, או לפעמים משהו כזה, זה
מטורף. אמרת משהו שהוא מאוד מעניין, כי בעצם אני חושבת שכל עולם התוכן השתנה. כי בעבר צרכנו תוכן באמת רק מה
עיתונות
וטלוויזיה.
כן, אם תסתכל העבר הרחוק הרחוק, עוד לפני.
מגופי התקשורת הגדולים.
בדיוק, כן.
ובשנים האחרונות, מי שמוביל לדעת הקהל זה הרשתות החברתיות, שהם בעצם, במקום שחברות התקשורת ישפיעו על הרשתות החברתיות, זה יותר הרשתות החברתיות משפיעות על התקשורת. ובעצם, הדעת קהל, מה שקורה ברשתות החברתיות, עולה למעלה. ואני חושבת זה מה שיפה כאילו ברשתות החברתיות, שאתה יכול למצוא נישה לכל אחד, כאילו כל אחד שבא לו להביע את דעתו. יכול למצוא את הנישה, מישהו יקשיב לו, מישהו ישמע אותו.
כן, אמרת פה משהו יפה מעניין, האוטוריטה עוברת מהעיתונות לרשתות החברתיות, ולא רק, גם מהעיתונות לפודקאסטים, כי הפודקאסטים האלה, למשל, אם נזכרנו את אילון מאסק ואת טראמפ, הוא בחר להתראיין 3 שעות לפודקאסט ולא לערוץ טלוויזיה. אם טראמפ היה אומר לאיזשהו ערוץ טלוויזיה, בוא נניח שהוא ימני או רפובליקני, אני רוצה ראיון של 3 שעות, יש מצב שהוא היה מקבל, אז כאילו, זה עדיין מספיק מעניין.
אתה יודע מה, אני לא בטוחה, כי אתה רואה את הקשב שלנו בתוכניות הטלוויזיה, כמה אתה כבר יכול לראות את זה. זאת אומרת, יש לך 7 דקות, איך אומרים,
סינק. כן, 7 דקות להעביר את המסר, כן, אבל נגיד בדיוק, אבל בפודקאסט מישהו החליט שזה, שאם הוא מראיין את טראמפ, או אם מגיע אליו אילון מאסק, זה לא יכול להיות משהו קצר, זה פשוט לא יכול להיות. יש לי כל כך הרבה מה לשאול אותו, וכל כך הרבה לאן להוביל את המאזינים, ובמסע, שזה פשוט חייב להיות תוכן ארוך ועמוק. עכשיו, לא כל הפודקאסטים צריכים להיות ארוכים, אבל זה איזושהי, כאילו, תמיד שואלים אותי, כאילו, טוב, מה אורך זמן של פרק, מה זה? אם יש לך ערך לתת, ואם יש לך עניין, תעשה אותו גם שעה, שעה וחצי. הנה, אנחנו ראינו איזשהו יזם, טוב, זה עוד שודר בסיפור פיננסית, שיצא פרק של שעה וחצי, שעה ועשרים דקות על הסיפור שלו, ואני פשוט, כאילו, זה היה כל כך מעניין, זה סיפור מטורף, שמישהו שמחר חברה, והיה לו מסע אישי מטורף, עושה פה הרבה ספוילרים, אני לא רוצה להגיד עדיין מי זה, כי צריך לקרוא את זה לפרק, עבר מסע אישי ושל הניהול חברה, ואם לדעתי, מסע מטורף, מסע באמת כאילו מדהים, והגענו למצב שכבר שעה 20 דקות החלטתי כאילו לעצור, ויהיה חלק ב' שהוא בדיוק, וגם לייצר את העניין הזה, שמה שחשבתי כאילו שאני בא לעצור, אני רוצה את האנשים שיקשיבו ויגידו, וואי, הוא עצר, אני רוצה לראות כמה אנשים יגידו, טוב, איפה החלק השני, איפה החלק השני, אני מחכה לזה.
אז מה באמת הסוד לפודקאסט מצליח בעיניך? התוכן, האישיות, העריכה, השיווק, מה?
אני חושב שקודם כל זה להבין את הקהל, לחשוב קהל.
אוקיי.
אם אתה חושב, כאילו, נגיד, הטעות שהרבה אנשים עושים, זה קודם כל, מה אני רוצה להעביר, מה מעניין אותי, על מה אני אדבר, אני רואה כאילו, עד היום גם כל מיני חברות גדולות, שזה טעות שלהם, בטוחים שמה שהם רוצים לדבר, זה מה שנכון ככה לבנות את זה. אני לא נכון, אתה צריך לחשוב, אם אני הייתי מאזין, מה היה מעניין אותי לשמוע?
נכון. אבל זה בדיוק מה שאמרתי לך, שהיום מי שקובע את הטון, זה הרשתות החברתיות. כי בא מישהו ואומר את דעתו, ואם הרבה אנשים מתחברים, אז זה עולה למעלה. זאת אומרת, זה כבר לא...
או מתחברים או מגיבים.
או מגיבים, כן. זאת אומרת, זה כבר לא יורד רק מלמעלה למטה, איך אנחנו צריכים לחשוב, אלא זה עולה למעלה, וזה חלק גם מהבעייתיות לפעמים, אבל... זה, אנחנו רואים את ההשפעה של זה, כי אתה רואה שיש יותר ויותר אנשים שהם משפיעי רשת, מה שלא היה פעם.
כן, זה, היצור תוכן הוא עובר לאותם יצרני תוכן, כמו שדיברנו, וגם לפודקסטרים שהם הופכים להיות אוטוריטות. העניין הוא ברשתות החברתיות שהן נוטות לקיצוניות, הן בסוף...
כן.
עם איזשהו אירוע מאוד מיוחד, מאוד קיצוני, מאוד מזעזע, כאילו, אז זה יגרום להרבה מאוד תגובות והרבה מאוד עניין, ומן הסתם גם בסרטונים, כאילו, אם יהיה סרטון מאוד מאוד ייחודי, משהו שקרה שהוא מאוד מפתיע, אז גם זה ימשוך את העניין. אני חושב אבל שזה זה עדיין איזשהו תוכן שהוא התוכן הקצר, שאם יש לך אבל נגיד פרק טוב בפודקאסט שהוא... למשל, מלמד אותך איך לעשות משהו, מלמד אותך איך להדריך משהו, יכול להיות גם על זמני. אני הרבה פעמים רואה שברשתות חברתיות, אם משהו תפס, אז נגיד אחרי שבוע, שבועיים הוא מת. בפודקאסטים, הנה, יש תופעה של זנב ארוך, שאתה הזנת עכשיו לפרק מסוים, בסדר? עוד 30 פרקים, תעלה עוד כאילו פרק מספר 30, 60, לא משנה מה. ואז מרוב שזה היה להם מעניין, אנשים יבואו, יחזרו אחורה, וימשיכו להזין לזה, ובפייסבוק, אינסטגרם וטיק טוק, חוד שהעלית את הפוסט, ואחרי שנה הוא מת, נגיד בעולם הפודקאסטים, עדיין פרק טוב, הוא חי, אפשר להגיד גם לפעמים לנצח.
איך עושים פרק טוב? כאילו, מה אתה מאמין בזרימה או בתכנון?
זהו, זה שאלה קצת מורכבת, כי גם זה יכול לעבוד וגם זה יכול לעבוד. אז בואו נחלק את זה. אם אנחנו מדברים על יוצר פרטי או אפילו עסק קטן, כן טוב שהוא יתכנן מה הוא הולך לדבר ולא נושא ממוקד אחד, אבל הוא כן בתוך זה יכול לזרום בשביל לייצר אותנטיות והזדהות, ולא להיות בשיחה מקובעת, הנה נגיד כמו שאנחנו עושים עכשיו, לא להיות בשיחה מקובעת מאוד מאוד מתוכננת ורובוטית, שאנשים מרגישים שהיא לא אותנטית ולא אמיתית. אז קודם כל אותנטיות, שגם אם עושים את זה כחברה גדולה, אפילו לא משנה כמה גדולה היא, או משרד ממשלתי הכי גדול, שזה יהיה אותנטיות. ואם אנחנו מדברים על חברה יותר גדולה, אז כן היא צריכה לארגן קודם כל את האסטרטגיה שלה, כדאי לה מאוד להשקיע באסטרטגיה, כי קל מאוד לעשות טעויות בדרך. השבוע נגיד דיברתי עם חברה מאוד גדולה, איזשהו משרד רואי חשבון שכולם מכירים, והם אמרו שהם רוצים לעשות פודקאסט טכנולוגי, אז הם הזכירו נושא טכנולוגי של סייבר ו-AI וכל זה. קל מאוד, כשיש לך הרבה נושאים, לאבד את הפוקוס ואת האסטרטגיה של מה אנחנו עושים כאן. בסוף זה לא רק לרעיין אנשים, אלא שתהיה אג'נדה, יהיו מטרות, כאילו אם אנחנו מדברים על החברה העסקית. והבן אדם הפרטי, הוא כן יכול לזרום לו בעולם שלו, ולמקסם את היתרונות שלו, שהוא יותר חופשי בתוכן, והוא צריך לעניין את האנשים, אבל לבנות את זה בצורה שיותר אנשים ירצו, שאנשים ירצו להקשיב, שאנשים ירצו לשמוע דרך הסיפור האישי שלו, דרך החיים שלו. אנחנו רואים את זה עובד מאוד מאוד טוב, כמו שברשתות חברתיות, שמישהו מעלה חלילה, כאילו, או בכיתי, עשיתי, אז בדיוק, אנשים מתייחסים, וזה יכול להיות במקום של לי הייתה איזושהי בעיה, היה לי קושי, אני בא לספר את זה, איך התמודדתי, וזה ייתן ערך לאנשים, זה גם יעניין אותם, וזה גם יהיה איזושהי חוויית ההזנה.
לגמרי.
כן, שלפעמים באמצעי התקשורת אחרים, זה לא יהיה ככה ארוך וסיפור ומרתק.
איך אתה חושב הדרך הכי טובה להביא קהל לפודקאסט?
יש עם זה היום אתגר, כי יש מאוד תחרות.
זה כבר הפך להיות מה שנקרא אוקיינוס אדום, אתה חושב?
אני לא חושב שזה אוקיינוס אדום, אבל זה כן, המזל הולך עם ההצלחה הולכת עם שני אנשים, עם שני סוגים של אנשים ביחד. אחד, זה אלה שמתמידים כל הזמן, כאילו, גם מתמידים, וגם שהם לא עושים הפסקות ארוכות.
אוקיי.
כי מה שקורה, אני בעצמי כאילו יכול להגיד שאני חקרתי את זה ובדקתי, זה שכל מי שעשו הפסקות ארוכות בין העלת פרקים, הם איבדו מאזינים, כאילו, אני מדבר איתך הפסקה ארוכה שזה, אפשר להגיד חודש פלוס, חודש זה כבר מתחיל להיות מסוכן, הייתי אומר.
אוקיי.
מסוכן לאבד כבר קהילת מאזינים שהולכת איתך ומחכה לפרקים, זה מסוכן. וברגע שהם עשו את ההפסקות של חודש פלוס, הגלים הבאים של המאזינים הם היו כל פעם יותר חלשים. וזה ממש רואים את זה בנתונים, וזה חוזר על עצמו בכמה פעמים, ואנשים לא יודעים את זה, ואחת הטעויות שאפילו, אני רואה אותה כאילו כל הזמן בכל מקום, ואני מנסה להגיד לא לעשות עונות, לא לעשות עונות, וזה לא עוזר, אני שוב רואה את זה, עונות, עונות, לא לעשות עונות, כי בפודקאסט זה לא עובד, אולי בטלוויזיה, זה כאילו, אנשים כן מחכים לסדרה, והיא משודרת, ואתה מחזיק את הצופים, אבל פודקאסט לא, כי
אז בואו נשאל אותך מה עושים, כי בכל זאת בן אדם, אתה יודע, נגיד, גם אם אני אקח אותי כדוגמה, רוצה להעביר פודקאסט, ואני צריכה, אנחנו מדברים על עקביות, אז בעצם אתה אומר, אם אני מבינה נכון, כל שבוע לעלות פרק.
כל שבועיים זה גם בסדר.
כל שבועיים, אבל אז נגיד אני רוצה לצאת לחופש, עד מה אני עושה?
אז האמת, יש איזה פתרונות של האחרונה, כאילו די, חשבתי, את מחפשת,
כאילו בוא, זאת אומרת, אתה מבין, אנחנו לא מדברים על חברות גדולות, אנחנו דווקא מדברים על ה-one man show.
זה כמו שגם טלוויזיה, גם שאין לה תוכן חדש, אז מה היא עושה? שידורים חוזרים.
הבנת. אז אתה יכול לעלות פרק חוזר בפודקאסט?
כן, אבל אז לבחור, לדעת מה לבחור.
אוקיי.
לחפש פרק שאנשים מאוד מאוד אהבו, ואז הנטייה של הרצון של אנשים גם שאהבו לחזור אליו יותר גדולה, וככה אני שומר על המאזינים שלי.
זאת אומרת, אתה אומר, אם אני יוצאת עכשיו להפסקה של איזה שבועיים, כאילו משהו ארוך, כאילו עד חודש לעלות לספוטיפיי פרק שכבר עלה.
בשביל חוזר, ויש גם עוד רעיון, אפשר כאילו אולי לערוך אותו בצורה אחרת קצת, כאילו, או להכניס איזשהו קריינות קצרה, לחבר מיקרופון למחשב, לחבר איזושהי, החלטתי לעלות אותו כי, תכף דוגמה, החלטנו לעלות איזה פרק בגלל כל הירידות בשווקים, בשוק ההון והתנודתיות וכל הדברים האלה, אז יש גם סיבה הגיונית למה עשינו את זה? אם יש סיבה הגיונית, או שמאוד, הפרק שהכי אהבתם, אם לא עשיתי זה עכשיו, פרק שהכי אהבתם, או שעכשיו יש ירידות בשווקים, אז אם דיברנו על הפסיכולוגיה של משקיעים ונגד ירידות בשווקים, אז זה זמן שהוא הגיוני, שאפשר להסביר אותו גם. וגם אנשים ירצו לחזור על זה, כי התוכן הוא רלוונטי, סוג של RTM בשידור חוזר. אז לעשות שידור חוזר, אבל לא בהגזמה, כמובן. כאילו, כן. אם יראו שאני רק בשידורים חוזרים, אז אנשים ינטשו ויפסיקו לעקוב.
מדהים. לא חשבתי על זה, כי אני אומרת, כי אתה בעצם יכול תמיד לגלול אחורה ולראות את הפרקים אחורה.
נכון, אבל אנחנו רואים כאילו, בזה זמן אנשים, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים שהכל יהיה לנו פשוט וקליקבילי ומהיר.
האמת שזה...
ואנשים שממש כאילו מחפשים אחורה.
הפכנו להיות מה זה הצלדים, אלוהים.
לוחצים, מגיעים לוולטס, זה כבר לא...
כן. יש... כדאי לקדם פודקאסטים, זאת אומרת, איך אתה מקדם?
זהו, אז שאל באמת, בעצם השיווק וההפצה, יש כמה דברים. הדבר שעובד הכי טוב עם פודקאסט, ויכול להיות שאין לכם, וזה בסדר, זה קהילה. אם יש לכם כבר קהילה, ואתם לא מקימים פודקאסט, זאת אומרת, בוא נגיד כעסק, או כמישהו שחושב אי פעם, זאת אומרת, יש לכם קהילה מאוד חזקה, ואתם לא מקימים, אז חבל, אתם לא מנצלים פה את הפוטנציאל, אתה יכול להגיד, לא, אין לי, אני לא יכול להריח אנשים, או אין לי על מה לדבר בעצמי, אבל אם אתם רוצים ויש לכם קהילה, אז הדבר הכי טוב שיכול להיות לפודקאסט. למה? כי יש כל הזמן איזון חוזר, שהפודקאסט מזין את הקהילה, והקהילה מזינה את הפודקאסט. נגיד הקמתי פודקאסט עם קהילה, אז אני מספר, זאת אומרת, אני בא ויש לי איפה להפיץ את זה, ואני מגיע למאזינים, גם האפליקציות מקבלות, מבינות שיש תנועה ויש עניין הזה, מקדמות אותך בכל מיני דירוגים, וגם אנשים שנחשפת אליהם מכל המקומות האלה, אתה יכול להזמין אותם, להצטרף לקהילה, נגיד בתיאור הפרק. אתה יכול לעשות עוד מיני פעולות שמחברות את המאזינים בחזרה לקהילה, ואת הקהילה לפודקאסט. ולשחק איתם, וזה עובד טוב מאוד. איך מקדמים? אז הזכרת קידום, אז יכול להיות גם קידום ממומן.
אתה ממליץ על זה?
הקידום הממומן פה הוא טיפה יותר מורכב. אני פשוט ראיתי כל מיני דברים שמפרסמים את ה... לא ניכנס ממש לדברים טכניים, אבל נגיד בגדול, הדרך לקידום הממומן זה לפרסם בדרך כלל איזשהו ריל, איזשהו כאילו קטע של וידאו קצר הכי הכי מעניין, ואז להכניס את האנשים לפרק. עכשיו, גם בתוך זה יש הרבה שמכניסים אותם לאיזשהו קבוצה של קישורים, ואז הם הולכים לאיבוד, אז עדיף להביא אותם קישור אחד. אם אני ממליץ, יותר קשה להצליח בקידום ממומן, זה מה שראיתי, מעטים הצליחו, כאילו, הבאת כל מאזין הייתה, הפכה להם מאוד יקרה.
אז אתה מלווה הרבה אנשים לעשות פודקאסטים. איך אתה, מה אתה מזהה? איך אתה מזהה את הפודקאסט מצליח? זאת אומרת, איזה פעולות צריך לעשות כדי להיות פודקאסט מצליח?
היום זה הרבה יותר, כאילו, הזכרת את זה, אז אם ניכנס רגע לעולם הפיננסי, אז שם ונדלן והשקעות, שם נהיה יותר קשוח, אבל אפשר להצליח. צריך...
אני מרגישה שבתחום שלי, אני חייבת להגיד לך, זה מאוד קשוח, כי בסופו של דבר אנחנו מליה של אותם אנשים, וכולם מזמינים את כולם, זה די נהיה משעמם אפילו.
יש, זהו, אז עכשיו יש לנו איזשהו חברה חדשה שאנחנו פתחנו, וקראנו לה קונספט פודקאסט עם אסטרטגיה, ו... זה בדיוק העניין שאנחנו מפצחים לאנשים שהם פורמטים, שאנחנו מבינים מכאבים של מאזינים, שיש להם סיכוי הרבה יותר גבוה לעבוד. זה לא שיש לנו את הכדור בדולח ואנחנו יודעים להגיד, אלא אני יכול להגיד שאני חושב שאני יכול להבין את האבולוציה של לאן דברים הולכים, ועדיין לא לייצר איזשהו פרק שהוא קיצוני מדי, וכאילו, כן, ברור, בוא נספר על, כן, על הסיפור הכי קיצוני, אז ברור שזה יעניין את האנשים, כן? שזה עדיין...
לא, גם אתה אמרת קודם קיצוניות, תראה, בחרשתות החברתיות מה שתופס זה קיצוניות, אבל אני חושבת שבפודקאסט, דווקא לא בכך הקיצוניות תופסת, תופסת תוכן מעמיק, תופס ערך, תופס, זאת אומרת, מיינסטרים הרבה פעמים, זאת אומרת, זה פשוט צריך להיות מעניין.
כן, זהו, להיות מעניין זה הרצון של כולם, אבל... בדיוק, אתה להיות מעניין זה להיות מעניין למאזינים.
כן.
אז אם אתה, התחלנו להבין קהל ולהבין מאזינים, אם אתה, כי זה לא כזה טריוויאלי להבין את המאזינים, כי הוא עובדה שיש אחרים שלפעמים עושים את זה.
נכון, אבל אתה יודע מה הכי מצחיק אותי תמיד? שיש פודקאסטים מאוד מאוד מושקעים עם ערך קהל, כמו בתחום שלי, של הפיננסים, שבאמת אתה יושב, או פודקאסט שנקרא עושים היסטוריה, באמת יש פודקאסטים ואז עולות שתי סבתות, נורית גפן והשנייה שאני לא, סליחה, מכילה, לא זוכרת את השם שלה.
לא משנה.
אני מתנצלת באמת. והן פשוט יושבות, פותחות מיקרופון, מדברות, מעלות פודקאסט, 800 אלף עוקבים, כאילו, על מה מדברות? על החיים שלהם הן מדברות. ואז אתה רואה שזה בעצם הופך להיות הרבה יותר מעניין. כאילו, אנשים רוצים... אנשים מעניין אותם הצצה לחיים אחרים לפעמים.
נכון, נכון, אז יש...
אתה לא משקיע פה בכלל.
זהו, יש פה שני מרכיבים, כן. זה כאילו גם מאוד אותנטי, אם דיברנו, גם מאוד אותנטי, וגם דמויות שמוכרות, וגם אם יש חשיפה מאוד אישית, אז אנחנו יודעים שאנשים אוהבים רכילות. אבל בדיוק, אם איזה סלב פותח את המיקרופון, אז הוא גם מוכר וגם... יש לו כבר, יש לו גם, אם אין לו קהילה, יש לו קהל מובנה כבר, שכל מי שאוהב אותו ומעריך אותו, הוא תמיד, הוא יבוא להזין, גם אם הוא מדבר שטויות. זה לא משנה. אז בוא נגיד, כאילו, זהו, זו גם איזושהי טעות, שאנשים חושבים, ש... שוב, אני לא גורע, אבל הרבה יותר, זאת אומרת, זה לטוב ולרע, הרבה יותר קל להצליח את הסלבריטי ומוכר. ככל שיותר מוכר, יותר קל לך להצליח. ככל שיש לך קהילה, עם זאת, עדיין אני אתן פה בשורה, אני מאמין שעדיין גם אנשים שהם לא מוכרים יצליחו לפרוץ מאוד לתודעה. יש מישהי שהתייעצה איתי לפני שהתחילה את הפודקאסט שלה, ויש לה כאילו היום פודקאסט מאוד מאוד מצליח, היא מדברת על איזשהו אירועים מאוד מאוד כואבים במהלך החיים שלה, ומה שהיה חסר לה זה איך לדעת איך להפיץ את זה, כאילו מההתחלה כדי שזה יתפוס, כי אם אנחנו נחזור על עוד איזשהו מרכיב מאוד חשוב, הפרק הראשון למשל הוא מאוד חשוב, הוא מאוד חשוב גם בתוכן, כי אני בעצם, אנשים אומרים, טוב, ניתן לו הזדמנות, כאילו גם מישהו בספק, אז כדאי שהוא יישאר כמה שיותר להזין עד הסוף, או שהוא יפסיק באמצע ויגיד, אני חייב לחזור לזה, כאילו זאת צריכה להיות מה שעובר לו בראש, וגם ברמה הטכנית, ככל שהפרק נדחף יותר חזק, האפליקציות והאלגוריתם נותן לו איזשהו דירוג ברמת עניין, וזה גם ישפיע בהמשך, זאת אומרת, אפשר לתקן את זה בהמשך, זה לא עבוד, אבל זה מאוד ישפיע על איך יחשפו אותו אורגנית בפרקים הבאים.
תגיד, אתה רואה איזשהו שינוי, כאילו, בדחיפה גם של הפודקאסט? כי נגיד, אני שמתי לב לאיזה משהו, לפיצ'ר חדש, שהשאלה, שאפשר לעשות איזשהו קליפ. ומה שלא היה פעם, לקדם את הפודקאסט. ועוד משהו, כאילו, ששמתי לב, שהרבה יותר, שהיום יותר נוטים לכיוון הווידאו, ולא השמע.
כן, כן, אז...
אז באמת אתה רואה איזשהו שינוי גם בצריכה של הקהל או בספוטיפיי, כאילו הרי יש כל הזמן התקדמות.
כן, בואי רגע ניתן קצת איזשהו בריף על, כאילו נכנסנו גם כמה דברים מקצועיים, אבל אני בטוח שהם יעניינו את האנשים.
כן.
בואי נסתכל רגע על האבולוציה, זה התחיל כבכלל מהאייפוד וכל זה של אפל, וכאילו ככה זה הומצא לפני איזה 15 שנה, משהו כזה. ולאט לאט זה התפתח, והגיעו האפליקציות, היה יותר קל להזין, והגיעו כל הדברים, וזה הלך והתפתח. אז היה סאונד הרבה מאוד שנים. פחות או יותר, ספוטיפיי יצרה איזושהי מהפכה מאוד גדולה, שפתאום אפשרה להעלות את זה כווידאו, וגם יוטיוב התחילה בעצמה באופן מובנה, שהיא תמיד הייתה וידאו יוטיוב, לקדם יותר תוכן שפתאום היא ראתה שאנשים צופים בתוכן ארוך, ויוטיוב התחילה לקדם את זה, וספוטיפיי ראתה והיא פחדה לאבד את השוק, ועשתה מהלך באמת מטורף, שני מהלכים. אחד, היא קנתה את אנקור, שזה היה אחסון של הפודקאסטים, ובאנקור, כשהיא קנתה אותו, היא אפשרה להעלות פודקאסטים בווידאו. היא אפשרה לראשונה להעלות בווידאו.
זה משהו חדש?
זה לפני שנתיים וחצי, שלוש, כאילו, באמת הדרמה הגדולה, שגם זה התחיל להיות מוצג באפליקציה של ספוטיפיי כווידאו, ולאחרונה היא שינתה את ספוטיפיי פור פודקאסטר פודקאסטרס לספוטיפיי פור קריאטורס. ומה שקרה, היא הכניסה עוד הרבה מאוד אנליטיקות והרבה מאוד נתונים לאנשים שמעלים בווידאו, שהם ידעו כמה זמן אנשים צפו, איפה אנשים נטשו, כמה שעות הם צרכו. אתה ממש יכול לראות, והיא מאוד מאמינה, היא חושבת שהעתיד זה כשכן אנשים יצפו שהם יהיו שם יותר זמן, והזכרת בדיוק את הקליפ. אז אחד הדברים שקרה בשבועיים האחרונים, היא מאפשרת לך להצמיד לפרק שעלה, קליפ רילס, שהחשיבה היא, ואתה אומר כאילו, הטכנולוגיה הייתה, איך לא עשו את זה עד עכשיו? במקום שהוא ילך ויראה את זה בקידום, בפייסבוק ובאינסטגרם, שיראה את הקידום לפרק בתוך האפליקציה, יישאר ויראה את הפרק, וככה הוא אצלי המון זמן.
ובעצם היא עושה עבור האנשים את הקידום?
היא מתחילה לחשוף את זה אורגנית, כרגע זה באיזשהם שלבי בטא ופיילוט, מי שמעלה את זה רואה שזה בטא, ובאיזשהו שלב, הנה יש פה איזו בשורה לאנשים שמקשיבים, באיזשהו שלב זה הרבה יוצרי תוכן לא נמצאים שם, לא יעשו את זה, ואז מי שנמצא, יש מעט טראפיק ומעט רע, אז הרילסים האלה התפוצצו ומקדמו מאוד פרקים. אבל ברגע שכולם יגלו את זה וזה האבולוציה, אז זה יתחיל לעבוד גם פחות טוב, אבל כל פעם יש לו את הטרנד שלו. אז כרגע זה ממש ממש בהתחלה, זה רק יצא.
טוב, אז שווה להיות שם אתה אומר.
אני חושב שכן, כאילו, והאמת זה לוקח שתי דקות להעלות את זה, וזהו, אתה עושה פרסם בסיום.
אבל הזמן זה לא להעלות את זה, הזמן זה שצריך להכין את הריל, אתה צריך לכתוב.
ברור, לא, אבל גם ככה יש לך ריל מובנה, כי מי שעושה פרקים יש לו ריל.
כן, אז לא, צריך לערוך, לשבת, לערוך, לחתוך, למצוא את הפיץ' המתאים, זה עבודה, זה לא...
קחו עורך.
טוב, בוא דבר אלינו, איזה טעויות הכי נפוצות אתה רואה שאנשים עושים בפודקאסט?
טוב, אז התחלנו, עושים עונות, אז עשו עונות. טעויות, נגיד אחת הטעויות המרכזיות, זה לעשות פרק מפוזר. הזכרת את השני בחורות האלה, לא משנה מי.
בחורות.
תשמעי, אם אני אבוא ואני אגיד, יאללה, אני פותח מיקרופון ורוצה לדבר, ובסוף אני אקרא איזשהו נושא והוא יהיה נורא מפוזר, אז בסדר, יכול שאנשים ייהנו ויהיו צחוקים, אבל בואי רגע נפריד, לא מדברים נגיד על פודקאסטים שהם בידורים, נגיד, לא, זה לא שלישיית מה קשור, מה ויהיה את עומר אדם ונעשה שכונה, בסדר, ברור שזה מצחיק וזה מעניין את האנשים ובדיחות וזה עובד וזה זורם. אם אנחנו מדברים אבל על איזשהו עסק, אם מפה התחלנו, איזשהו גוף שיש לו איזו מטרה, אפילו עמותה, עירייה, לבוא עם, עם, עם נושא מוגדר ולדעת להוביל את זה לא חייב להיות ש... הולכים בדיוק לשאלות, אחת אחרי שנייה, לדעת להוביל את המאזין.
אתה מדבר על פרק ספציפי או בכלל על האג'נדה של הפודקאסט לאורך
כן, גם, כן, גם אג'נדה, לבוא ממוקד, כל פרק יש לו נושא. עוד דבר, חוסר חשיבה לפודקאסט כבינג', כי בסוף המאזינים הכי טובים שלי, לא משנה איזה מטרה עסקית אני רוצה, זה אנשים שהזינו לכמה פרקים ברצף. עכשיו, אם אני לא קצת, בבסיס לא מתכנן ולא ממוקד לנושאים, אני לא יכול לבנות איזשהו בינג' הגיוני. אם אנחנו נגיד מדברים על עולם הפיננסים, אז אני אתחיל ממשהו מאוד מאוד רך, אני אתחיל מלטז, נגיד, כלכלת המשפחה או דברים שאני מתעסק בהשקעות, אני אתן איזשהו רקע כללי למה צריך להשקיע, מה קרה למי שלא משקיע, איזה טעויות, איזה כאבים, ואז אני אתחיל לבנות, ולאט לאט אני אלך ואני אלך לנושאים יותר מורכבים ויותר מורכבים. כאילו, זה לא חייב להיות גם בקצה. פתאום אתה מגיע לפרק 50, זה הכי מורכב, זה יכול להיות, אבל נושאים חדשים שפותחים את המוח, ואז מי שיגיד, טוב, אני עכשיו רץ, אומרים לי על הפודקאסט, הוא רץ על כל הפרקים, הוא אומר, רגע, עשיתי עוד פרק, ועכשיו הפרק הבא משלים אותו. וזה תכנון היום שהוא הרבה יותר נכון, שבעבר לא היו חושבים עליו, לא היו עושים אותו, אז לא לתכן את זה לטווח ארוך, אפילו גם הגיע לחברה, אמרה, מה אני רוצה לעשות פרק אחד? אמרתי, אין בעיה, נעשה פרק אחד, אבל בואו נחשוב שאולי אנחנו עושים את זה לטווח ארוך. כי אם הם לא יעשו את זה, חברה הזאת, אז זאת תהיה טעות, גם תהיה טעות שלי כאיש מקצוע, שלא אמרתם, לא משנה גם אם זה פרק אחד, תעשו לטווח ארוך, תחשבו על זה כי...
אבל אתה יודע, אתה מדבר איתי על טווח ארוך. רוב הפודקאסטים, ותגיד לי אם אני צודקת, רוב הפודקאסטים נופלים בגלל שאנשים לא באים עם תכנון, זאת אומרת, אחרי שמונה... תראה, לעשות פודקאסט, זה, או לעשות שידור לצורך העניין, זה עבודה. כי צריך להזמין אורחים, וצריך להכין תוכן, וצריך שיהיה לפחות איזשהו שלד של תוכן, ואתה צריך לחשוב קדימה ולערוך, ולעלות, ולהקליט, ולערוך, וזה. ואנשים מתייאשים אחרי 8 פרקים. וזה אחת הסיבות שרוב הפודקאסטים לא מצליחים לדעתי. אתה מסכים איתי או לא?
זה רק למרחקים ארוכים היום, רק למרחקים ארוכים. יש כאלה הצליחו כבר מההתחלה, זה מתייאשים כמו שאנשים מתייאשים בהרבה דברים, גם בעסקים. בסוף זה סוג של, אפשר להגיד שזה סוג, גם אם אני לא אכליס מנו שקל, זה סוג של עסק או תחביב, שאני פשוט מחליט שאני הולך לעשות, אז...
צריך להתמיד בזה.
להתמיד, אבל צריך גם לקבל החלטה של, אולי לפני עם עצמך, שאתה מתכנן את זה, של מה קורה... אם לא, אם קורה ככה בעד פרק 8, מה קורה? אנשים גם חסר להם הפידבק של המאזינים, כאילו להגיע, מספיק שיתנו להם פידבק, וואי, זה מדהים, איזה מעניין, שמעתי, וזה לפעמים יכול להספיק להם, גם אם יש להם מעט מאזינים, מעט
צופים. זה הבעיה שלפעמים אתה יודע, בעולם שלנו, שאנחנו מדברים, גם כשאנחנו עושים פוסט בפייסבוק, וגם כשאנחנו מדברים פה ברדיו, וגם... אתה מדבר ליקום, אתה לא יודע מי מקשיב לך. ואז אחד הדברים הכי כיפים זה שפתאום פוגש אותך בן אדם ואומר, אוי, שמעתי אותך, וואי, איזה... כאילו, פתאום אתה נתקל בעולם הפיזי במשהו שאתה, כאילו, לא... זה נורא נורא כיף.
זה קורה לי הרבה פעמים. המון המון פעמים. זה יותר... לא רק זה כיף. גם נגיד בתחום שלך, אז אנשים שיעזינו לפודקאסט שלך וגידו, וואו, בזכות זה שהזנתי לענבר... עשיתי את הדברים האלה, וגם לשואל לקוח שלך, עזרת לו.
נכון, זה נורא כיף.
שזה מטורף.
זה מטורף.
ואם את מדברת לפעמים על פנסיה, על גמל, על חיסכון, עצם זה שאתה משנה תודעה, לפעמים שינית החיים ודרך של משפחה, שזה שליחות אדירה, אז יש לך אפשרות גם להרוויח מזה כסף, גם לתת לאנשים ערך ולעזור להם, ועוד כמה שנים לפגוש אותם, ש... זה הדבר הכי, כאילו, מוצר שהוא הכי מספק שיש, כן? אתה רק צריך להאמין שבדרך הזאת, וחלק מהם יהפכו ללקוחות שלך, וגם תרוויח מזה.
איפה אתה רואה את עולם הפודקאסטים עוד 5 שנים?
אני חושב על כמה דברים. אחד, אמרנו שהתחרות מתגברת, אז העלות הפקה לפרק היא הולכת ועולה. גם בגלל זה שנכנס הצילום, אז כל הזמן העניין של הצילום משתכלל, הסאונד, זאת אומרת, אפשר גם היום להקליט בסאונד שהוא...
כבר, כאילו, זה עדיין תופס פודקאסטים בבית, שאנשים מוצאים מיקרופון ו...
כן, אתה יכול לעשות גם בבית מקצועי ואיכותי, כאילו, okay. אין, זה לא מונע ממך, אתה יכול לקנות גם ציוד בעשרות אלפי שקלים, להקים אולפן בבית, הרבה אנשים עושים את זה. אני חושב שבגלל כל מה שאמרנו, התכנון, הציוד, הרילסים, כל הדברים האלה, על העלות, ואגב, זה גם משהו שקורה בשלות חברתיות, שהעלות הפרסום מתייקרת, אולי. ועלות הפקת פרק מתייקר, יש הרבה אנשים שלא הבינו את זה, אבל גם אם אתה בוחר להפיק בזול, אז כמו שאת אומרת, אז יהיה לך קשה יותר כאילו להשיג, אתה כן צריך לחשוב, אתה כן צריך לתכנן, עדיין עם כל זה, זה לא אומר שאם יש איזה יוצר מוכשר, כמו שהוא מצליח באינסטגרם להתפוצץ, שהוא לא יכול להצליח, הוא יכול לקחת מיקרופון כזה, ולחבר אותו למחשב, ולהצליח.
אתה, הזכרת את האינסטגרם, אז אני רוצה לשאול לך אם אתה חושב שכדאי לשלב מדיות, טיק טוק ואינסטגרם ויוטיוב, לשלב אותם עם ספוטיפיי, עם הפודקאסט.
בטח, כאילו הגישה הכי נכונה, זה לייצר מערך שיווק שהוא, שהוא פודקאסט, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על, בסדר, גם אם הוא יוצר תוכן, או גם אם הוא איזשהו עסק, שבסוף הפודקאסט הוא יזרים לי את התוכן לכל המקומות האלה, ואז יש גם חיבור שהוא מותגי, הוא ערכי והוא זהה, ולהתאים את התוכן לכל רשת, כל רשת יותר להתאים. אגב, לפעמים גם הריל שיצליח באינסטגרם, הוא לא הריל שיצליח בטיק טוק, כי בטיק טוק יש הרבה יותר הקצנה, והרף, כן, אז זה לא כזה מובן מאליו. וגם אני ראיתי עוד משהו מדהים, שיש פודקאסטים שמאוד מצליחים בספוטיפיי ובאפליקציות שם, והם לא מצליחים ביוטיוב, ולהפך, שביוטיוב...
איך אתה מסביר את זה?
זה לפעמים אנשים שהיה להם איזשהו ערוץ קיים, או שבגלל שהמשהו במראה, בתמונה, בלוק, גרם ליוטיוב יותר לקדם את זה, ועדיין לא רואים את זה בספוטיפיי.
וואו, מדהים.
כן, שזה, או שבספוטיפיי הגיע הוידאו אחר כך, אז בהתחלה הוא הצליח באודיו, ואז הגיע הוידאו, ואז הוא הצליח יותר בספוטיפיי, וביוטיוב יותר קשה לו להיכנס.
אני רגע רוצה לשאול אותך באישי שלך, איזה פודקאסט אתה הכי אוהב היום? למה אתה מאזין?
וואי, זה... מה אני אוהב? אני יכול להגיד שאני מאוד אוהב את ההשקעות לעצלנים של תמיר מנדובסקי, שהוא אחד הפודקאסטים המצליחים בישראל. הוא מעביר את זה פשוט, ו... לקהל של משקיעים, כאילו לוקח את העניין של השקעות, ועשה אותו הכי, הכי פשוט שיש, והוא עדיין מנסה להביא נושאים שהוא מייצר חשיבה כמה שיותר מעמיקה על נושאים. יש גם, יש עכשיו לאחרונה שמעתי את הפודקאסט של טוני רובינס, כאילו, אז הוא לוקח כל מיני אנשים, והם מספרים את הסיפור התפתחות אישית שלהם, והוא תוך כדי מדבר, לפעמים זה נשמע, זה הקלטה מתוך איזו הרצאה שהוא נתן. אני רוצה מאוד שלזמן גם ללמוד מפודקאסטים בינלאומיים, כי הרבה מגמות משם הן מגיעות פה בסוף לארץ.
איזה מגמות יש היום בחול?
כמו שאמרנו, אנחנו רואים שזה פודקאסטים שהם מאוד מאוד ארוכים, שפה זה, 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 זה פחות אופס. אני רואה בחול מעטים הפודקאסטים הקצרים, אנחנו קצת ישראלים, יש לנו פחות סבלנות, אז זהו, תמיד שאני מדבר עם אנשים, זהו, הפודקאסט פה בארץ, אומרים, וואי, חצי שעה זה הרבה מדי שעה. אני אישית אוהב ככה, אבל אני רואה את הנטישות אחרי 40 דקות, אני רואה את הנטישות, אני רואה שאין אנשים סבלנות. עם זאת, כאילו, ככל שאני העמיק במשהו ואני אסגור את כל הקצוות, אני מה-30-40% שנשארו, אני אוכל להוציא מהם, כאילו, הרבה יותר ממטר, או שהם יגיבו לי, או שכאילו, הם יהפכו להיות לקוחות שלי פתאום, כי בסוף, כאילו, כמו נגעת, כאילו נפגשתי איתם, כאילו הם שמעו אותי בפגישה.
כן, אני רוצה להגיד לך שזה באמת עושה, זה הדרך הבלתי אמצעית שאנשים יכירו אותך, יבינו אותך, יבינו מה הווייב שלך, יתחברו אליך באמת בצורה בלתי אמצעית, כשמקשיבים לך, כי זה הדרך באמת, זה מי שאתה, אתה לא יכול לזייף אותנטיות לאורך זמן, וזה עולה מי שאתה, זה
הדרך. לגמרי, אנשים מתחברים לקול שלך, לווייב, לאנרגיות, בדיוק, החיבור הזה הוא זה שמייצר שהוא תהליך פסיכולוגי של אמון, למעשה.
לגמרי,
כן. וכשמדברים על עסקים, אז הפודקאסט הוא מייצר להם אמון שכל אמצעי אחר לא מייצר, והוא מייצר עוד משהו, שאנחנו מסתכלים כאילו עולם הפרסום, קחי את כל הסרטונים, כאילו, נניח מישהו יזין לפרק שלך, קחי את כל הסרטונים שהעלית, הוא כנראה לא צפה או יזין 40 דקות שלמות.
נכון. האמת שכן, זה נורא מצחיקה. אני אספר לך משהו, אנקדוטה מצחיקה. כשאני התחלתי פה, ברדיו, פנה אליי מנהל הרדיו, היה מהמם, ואמר לי, בואי תעלי גם תשדרי, ואני אמרתי לו, לא היה לי מה לדבר שעה. וזה תמיד, זה תמיד מצחיק, כי שעה עוברת כל כך הרבה זמן, כל כך מהר, ואנחנו גם, רק שתדע, הגענו כבר כמעט לסיום, וזה עובר כל כך מהר, ואני כאילו, אני זוכרת שבהתחלה אמרתי, מה, לא יהיה לי מה לדבר, אני לא אצליח להעביר שעה בחיים, וזה תמיד נורא נורא מצחיק. אז כן, אבל זה רוב התכנים הם באמת 45 דקות, 40, רוב ה...
כן, כן, אבל עדיין רואים שלאנשים
אין כל... אין יותר סבלנות מעבר לזה.
אין את הסבלנות, אבל מצד שני, אני חושב שאנשים שזה באמת הנושא נוגע בהם, הם כן אנשים נשארים. אני אומר את זה, שיש את התפיסה בוודאות, כאילו, כי אם נגעת לבן אדם איזושהי בעיה, או שעשית משהו שהוא רוצה לעשות, אז הוא כן יקשיב. וככל שהמכנה המשותף הזה יותר רחב, אז יותר שעו.
יש לך איזה סיפור מעניין, מרגש, משעשע, ששאל לך באחד הפודקאסטים של ליווית?
סיפור. יש לי כאילו, זהו, סיפור שקרה לי, שהגעתי לכנס, ואז פגשתי איזשהו מישהו שעבד הרבה זמן בחברת הייטק, הוא אמר שהוא שמע את אחד הפרקים, והוא היה בן 60, הנה, זה מתחבר למה שאת עושה, הוא היה בן 60 והיה לו ביטוח מנהלים כל השנים, מחברה מאוד 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 גדולה, אתה אומר, חברה מאוד גדולה, היא לא תיתן לך מוצר גרוע, בדיוק, אין שם מישהו שמפקח, מאוד גדולה, והוא אמר, לא, היה לי את הביטוח מנהלים הזה, לקחו לי עמלות מאוד גבוהות. אז הקשבתי לפרק, ואחרי הפרק נפגשתי עם בן אדם שיתרן, ושיניתי את זה.
וואו.
ושיניתי את זה, וגם שלחתי את זה לכל העובדים, חברים שלי.
מדהים.
אז אולי שינינו, חסכנו להרבה מאוד אנשים, והוא בא, ניגש, ויש הרבה אנשים שניגשים אליי, וואי, זה כיף, איזה מעניין, איזה... היה לי מישהו שנגיד... פרק שאני עברתי, ואז הוא אמר לי, תשמע, אני, יודעת מה, זה גם מאוד מעניין. מה שתיארתי איזשהו תהליך שבו אני לוקח לסיכום פגישה, מתמלל אותו ועושה, כאילו, שולח לקוח את הסיכום, כאילו, אחרי שאני עושה עם שני שיטת ב-AI, הוא אומר, מה, תשמע, אתה יכול לעשות כל זה אוטומטית. ואז אמר שהוא, תגיד שואם, כאילו, אפשר לפנות אליך וזה? ואמרתי לו, כן, בטח שאפשר לפנות אליי, כאילו, מה, מי ישמע? אז הוא אמר, וואי, הייתי בטוח שלא תתייחס אליי, לא תדבר איתי. אמרתי לו, למה? כאילו, בדיוק, למה שזה יקרה? יאללה, בוא נדבר. ובסוף הוא עזר לי במשהו בעסק, וגם הפניתי אליו כל מיני לקוחות שהוא עושה אוטומציות וכאלה.
מדהים.
וכן, הנה זה. מתעוזה של בן אדם, כאילו, גם לתת לו את הריזן, שאם הוא רוצה משהו, שהוא ינסה לדבר עם ה...
מדהים. אז כמו שאמרתי לך, זמננו ממש כמעט תם, ולסיום אני רוצה בבקשה שתיתן לנו את הטיפ הזהב שלך למי שרוצה להתחיל לעשות פודקאסט.
טיפ הזהב. אז הטיפ הכי מרכזי, שכל האנשים מתעסקים בציוד, צילום, איכות הקלטה, ומקדישים לזה את כל הזמן שלהם, במקום בתוכן.
וואו.
אם אתה סופר מעניין, גם אם היום תקליט בזום, נכון שזה נשמע רע, אם התוכן שלך יהיה טוב, זה יצליח בסוף.
מדהים.
זה יצליח. והדבר הנוסף, אם יש לכם גם הפצה טובה וגם תוכן טוב, אתם תצליחו.
מדהים. תודה רבה רבה. תודה רבה על כל הידע והטיפים. היה סופר מעניין.
אני שמח מאוד, היה לי כיף, לעונג.
לפני סיום, נקודה למחשבה, לקראת חג הפסח ההולך ובא. המשימה הקשה ביותר שהוטלה על משה רבנו, לא הייתה הוצאת בני ישראל ממצרים, אלא הוצאת מצרים מבני ישראל. מצרים שלנו, זה הרגלים שלנו, האמונות שלנו, הסיפורים הפנימיים שלנו שאנחנו לא משחררים. אז כל אחד מכם, בבקשה תחשבו מה המצרים שלכם, ומה אתם הולכים, מאיזה מצרים אתם הולכים לצאת. האם המצרים שלכם זה הרגלים כמו לחלק לתשלומים, או לזלזל בכסף קטן, או זה שאתם דוחים את ההתנהלות, את הטיפול בכסף שלכם. אז בעצם זה הזמן לעשות שינוי של ההרגלים, ולהוציא את עצמנו ממצרים. ואני רוצה להגיד תודה רבה לשואם לוי, שהיה איתנו היום, על כל הידע והטיפים הנהדרים. תודה רבה לכם שאתם הייתם איתי. אני הייתי ענבר רם. אנחנו ניפגש בתוכנית הבאה. להתראות, סופה שמולה, חג שמח, אינשאללה, עד השידור הבא, כל החטופים בבית.
בחרמון נמס השלג בחצי הלילה, בחרמון זורם לו פלג בחצי הליל, אבא שם על הר השלג בחצי הלילה, שר שירים על נס בפלא עם כל ישראל. האביב שוב צוהל ואיתי משתולל, איזה לילה, איזה לילה, איזה לילה, איזה ליל. האביב שוב צוהל ואיתי משתולל, איזה לילה, איזה לילה, איזה לילה, איזה ליל. בבקעת המר פורח בחצי הלילה, הירח שם זורח בחצי הליל, שם אחי בדי שומע בחצי הלילה את שירנו השמח כאן בישראל. האביב שוב צוהל ואיתי משתולל, איזה לילה, איזה לילה, איזה לילה, איזה ליל. האביב שוב צוהל ואיתי משתולל, איזה לילה, איזה לילה, איזה לילה, איזה ליל. במדבר הולך החושך בחצי הלילה, שקט הס בארץ גושן בחצי הליל, לדודי עיני נחושת בחצי הלילה, וגם הוא חוגג כמו שכל בית ישראל. האביב שוב צוהל ואיתי משתולל, איזה לילה, איזה לילה, איזה לילה, איזה ליל. האביב שוב צוהל ואיתי משתולל, איזה לילה, איזה לילה, איזה לילה, איזה ליל. ואני יושב בבית בחצי הלילה, עם נרות וגביע יין בחצי הליל, והכוכב מאיר עיניים בחצי הלילה לי מוסר ברכת שמיים ולכל ישראל האביב שצוהל ואיתי משתולל איזה לילה, איזה לילה, איזה לילה, איזה ליל האביב שצוהל ואיתי משתולל איזה לילה, איזה לילה, איזה לילה, איזה
אנחנו תלויים עם פתקי החלפה